טוב, ערב טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים באגדה. הדף הוא אותו דף שהתחלנו לעסוק בו בשבוע שעבר. והתחלנו את דברינו בלימוד הרמב״ם. נזכיר כללית מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו. מצוות הסיפור היא בצורה של והיגדת לבנך. והיגדת לבנך צריכה להיות שאלה ותשובה. זוכרים? אמרנו שזה המאפיין הראשון, בשונה מהזכירה של כל לילה ולילה. כל יום ויום וכל לילה יש מצוות למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. וואה, יישר כוח. כן, החידוש הוא שבמצוות, תודה רבה רבה רבה, זכור את היום הזה, הדבר הראשון הוא שבלילה הזה המצווה נעשית על ידי שאלה ותשובה. לא רק על ידי חובת זכירה בפה, אלא על ידי שאלה ותשובה בויגדת לבנך. כדי שתהיה שאלה ותשובה ויהיה ויגדת, והסברנו שויגדת זה למשוך את הבנים על פי דעתם, מצווה להודיע לבנים כל אחד על פי דעתו, כדי שהמצווה והיגדת תתרחש, צריך לעשות, אמר הרמב״ם בהלכה ג', אני עובר ככה במהירות מלמעלה, בלי להיכנס, שינוי בלילה הזה. הוא מתאר את השינוי, איך לעשות אותו, וחוזר ואומר שעקרון השאלה הוא עקרון יסוד. אם הוא לבדו, הוא שואל את עצמו. בסדר? אם אין לו בן, אשתו שואלתו. הלכה ד' עוברת למאפיין השני המייחד את הלילה הזה, את מצוות והיגדת, שאליו עוד לא נכנסנו. הלכה ד', ונראה רק אותה. וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אני אזכיר, אמרנו שיש שלושה מאפיינים למצוות הגדה של פסח, בשונה מלמצוות זכירה של כל לילה ולילה. א', בליל הסדר צריך שאלה ותשובה. השאלה התשובה הופכת את זה לדבר חדש. אני עוד לא הייתי פה. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, צריך לשאול ולענות. אני שואל רק אם אין לי, אם זה חדש לי, גם אני שואל כלי רק אם אין לי. ועכשיו באה המצווה השנייה, המאפיין השני של גנות ושבח, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. גם זה לא קיים יציאת מצרים של כל יום ויום. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפים אחר עבודה זרה, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן הטועין וקרבנו לייחודו. זה נקרא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. נחזור רגע לתיאור הראשון, מיד הוא יעבור לתיאור השני של עבדים היינו. מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפים אחר עבודה זרה. הביטוי הזה, אבותינו ממי תרח ולפניו, הוא ביטוי מאוד מעניין. אנחנו יודעים שאבותינו זה אברהם, יצחק ויעקב. והביטוי אבותינו מימי פרח ולפניו הוא ביטוי שמעיד שלפני הרמב״ם היה הנוסח שלפנינו. כך כתוב אצלנו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו בהגדה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, זוכרים? כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, מתרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר. פסוק יחידאי שבו אברהם הופיע כחלק מהאבות כביכול, ותרח זה אבותינו. ואז ויקח ויעשה אותו לאביכם, כאילו כתוב כך, ויקח את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ירדו מצרים, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. אז המושג הזה, נחזור ברמב״ם ותראו כמה הוא מדייק, צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים אחר האבל. למה זה כל כך חשוב לרמב״ם להדגיש את האבותינו כמו להגדה? שמביאה את הפסוק מיהושע, אבותיכם בעבר הנהר תרח. כי להתחיל בגנות ולסיים בשבח, זה תחילת הגאולה כולה. אני לא מתאר איזושהי גנות חיצונית. אני לא מתאר משהו שפעם היה והיום נהיה הרבה יותר טוב. אני מתאר גנות שהייתה אצלי. אני מתחיל בגנות. ולכן אני מתחיל בסיפור איך היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים את אחר האבל ורודפים אחר עבודה זרה, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן הטועים וקרבנו לייחודו. וכן מביא שעבדים היינו לפרעה במצרים, וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו. והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. אז אם נשים לב, הרמב״ם דיבר פה על שני דברים שהם בעצם שלושה דברים. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, הוא פתח. אחר כך הוא עבר למה שבו אנחנו פותחים, הסדר הוא הפוך. לעבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה. בסדר? ואחר כך הוא אומר, אבל לא מסיימים בזה. אלא עצם המבנה של ההגדה שבו הוא מתחיל מארמי עובד אבי וירד מצרימה, זוכרים? ויגור שם במתי מעט ואי שם לגוי גדול עצום ורב, ואז עוברים מילה מילה בפסוק, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, ויגור שם במתי מעט בשבעים נפש ירדו אבותינו, בסדר? עמלינו לחצינו עוניינו עד ואחרי כן וכו' וכו' וכו'. כל זה צריך להתרחש בצורה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אז אם נשים לב רגע לפרשת ארמי עובד אבי, כדי שנתפוס עוד פעם את עקרון הגנות והשבח, ואז מיד נראה את המבנה של ההגדה. חשבתם פעם למה מתחילה התורה ההגדה, אם יש הגדות? אז בואו נפתח רק שנייה את ארמי עובד אבי. לשנייה אחת. זה מופיע אחרי והיא שעמדה צא ולמד. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. אנחנו לא ניכנס היום ללימוד צא ולמד וארמי עובד אבי, נלך לפי הסדר. אנחנו רק רוצים לראות את הבנת המושג גנות ושבח. אנשים יכולים להבין בטעות שגנות ושבח זה שבליל הסדר צריך להזכיר שפעם היה מצב בנות ועכשיו יש שבע. זה לא הנכון. לא זה המושג מתחיל בגנות ומסיים בשבע. הרמב״ם מחדש. הרמב״ם אומר, המשנה אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ומביאה את שתי הדעות, רב ושמואל. דעה אחת אומרת, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו, והדעה השנייה אומרת, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו. ההגדה הביאה את שניהם, אבל הרמב״ם לא הסתפק בשניהם. כשהוא מסיים את הלכה ד', אתם שמים לב ללשונו הזהב של הרמב״ם, היא לשון מדויקת מאוד. כשהרמב״ם מסיים הוא אומר, אחרי שהוא הביא את מתחילה עובדי עבודה זרה ועכשיו קרבן, שזה גנות רוחנית ושבח רוחני, ועובר לעבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ביד חזקה, פיזית, הוא מסכם את העניין ואומר, והוא שידרוש מהרמי עובד אבי, עד איפה? נוסח הרמב״ם, מה כתוב? עד שיגמור כל הפרשה. אז ניכנס עוד שנייה לרמי עובד אבי, אבל זה לא מופיע כבר בגמרא, זה חידוש של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמתחילה עובדי עבודה זרה ועכשיו קרבן ויוציאנו, זה לא מספיק כדי שיהיה גנות ושבח, אלא בשביל זה הביאו את כל פרשת ארמי עובד אבי ודורשים אותה במדרש, עוברים מילה מילה. עוד שנייה נעבור, לא על הכל, רק נראה את המבנה. וכל המעריך במה? לא בפרשה הזו, כל המעריך בדרש פרשה הזו, הרי זה משובח. זה חידוש של הרמב״ם, זה לא מופיע בגמרא. הרמב״ם אומר יש להאריך בדרש הפרשה. אז בוא נסתכל רק רגע על פרשת ארמי עובד אבי. צאו ללמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו שפרעה לא גזר אלא על הדברים, ולבן ביקש לעקור את הכל. בסדר? ומתחילים עכשיו את הפסוקים. קודם כל לפי הרמב״ם, מתחילת הפרשה מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה, מה הפסוקים שדורשים? שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעד ואי שם לגוי גדול עצום ורב. מי שיש לפניו שירו לפנים, זה, ומי שלא זוכרים את זה, ואי שם לגוי גדול עצום ורב. דורשים חזל וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, ויגור שם מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור. בסדר? וכך הלאה, במתי מעד, דורשים פה מילה מילה, נכון? קדימה, מה הפסוק הבא? נו, ויראו אותנו המצרים. לא, הפסוק הבא שממשיכים, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ויראו, כמו שנאמר, ויענונו ויתנו. הפסוק הבא, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. נכון? ועכשיו אומרים פרט פרט, וישמע השם את קולנו, וירא עוניינו, את עמלנו, אלו הבנים, אלו הבנים, את לחק, נכון? ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. נכון? לפניכם יש את האגדה. אבל מה מופיע בתורה בפסוק אחרי זה, מי זוכר? ויביאנו השם אל הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה וכו'. שתי שאלות, א' זה ב', אבל אני מתחיל בזה א'. הרמב״ם אמר לסיים את הפרשה, לא? נו, ואיפה סיימנו? וביוציאנו. איפה הביביאנו? מה? כל ההגדה לא היה ציועים. שרות. למה נעצרנו ויוציאנו? מה אם ויביאנו? זה לא נדרש. אז פעם חשבתי, טוב, אין דרשות בויביאנו, מה לעשות? תסתכלו במקום, בספרי, ותראו שבלביאנו יש המשך דרשה. זה הנדרש בספרי. הרמב״ם אמר לגמור את הפרשה, למה גומרים פה? נכון? זוכרים איך הפרשות עכשיו? ויוציאנו לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף. נכון? באותות ובמופתים, עכשיו מתחיל כל הסיפור. באותות זה אדם, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא, דם צפרדע הכינים, נכון? ואז אומרים, במצרים לקו כך, על הים לקו כך, ואחרי זה די דיינו עוד מעט. אין בידיים. זו שאלה א'. אבל אמרתי שזו שאלה ב', כי אני אפתח בשאלה א'. שאלה א', למה אני אומר שזו שאלה ב', כי זו שאלה, אז מה אמר הרמב"ם? למה הרמב"ם אמר לגמור את הפרשה? והאגדה לא אומרת לגמור את הפרשה. אגב, תמיד מעניין אותנו לראות נוסח הרמב"ם בהגדה של פסח, לא להתבלבל, בנוסח הרמב"ם גם גומרים פה. ברמב"ם, אחרי הלכות חמץ ומצה, יש את נוסח ההגדה, שלומדים אגדה, בחודשים האלה צריך להכיר את נוסח ההגדה ברמב"ם, נתקל בו הרבה פעמים בעזרת השם, ובנוסח ההגדה מסיימים ויוציאנו, אותו דבר. אין שום דרשה על ביביהם. אז למה הוא קרא עד שידרוש כל הפרשה כולה? זו שאלה קשה מאוד. אבל השאלה הבסיסית, וזה אני קורא א', למה לדרוש בפרשת ארמי עובד אבי, אומר הרמב״ם? למה בכלל לדרוש בפרשת ארמי עובד אבי בהגדה של פסח? נו, כי זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ופה השאלה מתחלקת לשניים. זה לא כתוב בגמרא, בגמרא כתוב שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה מתחילה עובדי עבודה זרה ועכשיו קרבנו, ועבדים היינו ויוציאנו. והרמב״ם לא אומר, יש שלושה מקורות, השלישי הוא ארמי עובד אבי. אלא הוא אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה עבדים היינו, ועכשיו דיוק ברמב״ם, ומה הוא אומר? והוא שידרוש מארמי עובד אבי. בלי זה לא הבנת את הגנות זה שלך. אני אנסח את השאלה הזאת בצורה אחרת, הרבה יותר ראשונית. למה באמת בחרו בפרשת ארמי עובד אבי להגדה של פסח? מי אומר ארמי עובד אבי? מביא הביקורים. מביא הביקורים, מביא את הביקורים לא בפסח. הוא מביא את הביקורים אחרי שבועות. משבועות ואילך, נכון? אז מביא הביקורים מביא וקורא. אז הוא צריך להביא את הביקורים, והוא צריך לקרוא מקרא ביקורים. וכשהוא קורא מקרא ביקורים, יורד אדם, זוכרים? לתוך שדה הוא רואה תאינה שנקרא אשכול שביקר, כושרו בגמי, מביא אותו אל הכהן, ואומר, ארמי עובד אבי וירד מצרים בעזרת השם, נזכה. שיעור הראשון שלנו כמה שנה עסקנו בביקורים, הזכרנו את הביקורים. למה זה הופך להיות המרכז של הפרשה? של האגדה? אתם מבינים למה זו שאלה א', כלומר מקודם שאלתי מה זה עד שיגמור את הפרשה, הוא לא גומר את הפרשה. אחר כך אני שואל למה זה נקרא והוא על הגנות והשבח. מה היה חסר במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו? או בעבדים היינו ויוציאים. ואת אומרת שניהם, אז יש הכל. אבל א', למה באמת יקנו פה את הפרשה הזאת? אני שואל את כל השאלות, כי על כולם יש תשובה אחת. והרמב״ם אמר אותה במילה אחת, והוא. מילה ברמב״ם זה עולמות שלמים. מי אומר את הפרשה הזאת? מי אומר את הפרשה הזאת? נביא הביקורים. נביא הביקורים בא למקדש, בא אל הכהן, ואומר לו את המינים הבאות. ויראו אותנו המצרים ויענונו. גוף ראשון, נכון? ויראו אותנו המצרים ויענונו. אמת? אמת? לא אמת. מביא הביקורים שמביא את הביקורים לא היה במצרים. אלא אם כן, חייבים בביקורים רק יהושע בן נון וכלב בן יפונה. כי כל השאר מתו במדבר. נכון? יהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן הבאים מן התרים את הארץ. בסדר? את הביקורים מביא מי שיורד לתוך שדהו ורואה את העינה שביקרה אשכול שביקר. זאת אומרת שמביא הביקורים מעולם לא היה במצרים. מביא הביקורים מופיע בפרשת הגדה של פסח, כי ההגדה אות שהתורה אומרת שאתה יכול להגיע למדרגה של כאילו הוא בעצמו יצא אתה משיעבוד מצרים. זוכרים את החתם סופר שדיברנו בשבוע שעבר? לא יכול לברך על סיפור יציאת מצרים אלא בסוף המגיד, כי לפני כן הוא עדיין עבד. יורד אדם לתוך שדהו בארץ ישראל, רואה תאנה שביקרה ואומר, אני מפולין, מתימן, ממצרים. אני לא מפה. התאנה הזאת היא של סבא, של סבא שלי ושלי. הוא מתאר בגוף ראשון יחיד, ותעברו על חמישה חומשי תורה ותגלו שהפעם הראשונה שבה סיפור יציאת מצרים מופיע בגוף ראשון על ידי מישהו שלא היה בו זה פה. לכן התקנה פה הפרשה הזאת. כי מה עניין הגדה של פסח בשונה לזכירת יציאת מצרים של כל יום ויום? שהלילה זה אני במצרים ואני יוצא ממצרים ממש. אז איך בא לידי ביטוי שאני במצרים ואני יוצא ממצרים? מאפיין א' שדיברנו עליו בפעם הקודמת, שאלה ותשובה. אני לא יודע, אני אשתה עכשיו, זה חדש. מאפיין ב' מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אבל לא בסיפור היסטורי עבודת שורשים על סבתא של סבתא שלי. אני בא ממצרים. עכשיו תחזיקו טוב, מה עוסק הפסוק האחרון? נו, הפסוק בהגדה האחרון הוא ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים. מביא הביקורים, אמת או לא? לא, אבל הוא יכול להגיד את זה בגוף ראשון. נו, מה הפסוק הבא? ויביאנו אל המקום הזה. מביא הביקורים, אמת או לא? אמת. בהגדה לא אומרים אמת, בהגדה אומרים רק את הבכל דור ודור כאילו הוא יצא ממצרים. את המשפט שבו כתוב שאני בארץ ואני יורד לכרם ומביא את הביקורים, זה לא חינוש, זה לא שייך לדרוש. כי כל עניין הדרוש הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ומראה שהוא בגוף ראשון חי את הגנות ואת השבח. ממילא אין את הפסוק ויביאנו השם אלוקינו ארץ זבת חלב ודבש. מה הבעיה? ודאי שארץ זבת חלב ודבש, כי לא יפלאות, ברוך השם. זה לא קשור להגדה של פסח. כל העניין של הגדה של פסח זה בכל מעומדו חייב אדם להראות את עצמו בעצמו כאילו הוא יצא אתה משיעבוד מצרים. נוסקים בתפקיד של ההגנה, תפקיד של ההגנה, ממילא אין עניין בפסוק האחרון, זה פילי פלאו. אז אנחנו צריכים לדרוש אותו עכשיו בהגנה. אתה רוצה את הדרשות על הפסוק ויביאנו? בפרשת כי תבוא, תלמד את זה לספרי. שם מופיעות הדרשות על ויביאנו. אבל בהגנה של פסח, מה התפקיד בהגנה של פסח? להצליח להגיע לחירות כזאת, שאני בגוף ראשון יוצא ממצרים, במצרים, בורח ממצרים, יודע מה זאת מצרים, ומצליח לצאת ממנה. אז זה דרשה, ויביאים. אז כשהרמב"ם אמר לגמור כל הפרשה, הוא דיבר על לגמור כל הפרשה לעניין גנות ושבח שלו. לכן אחרי שהרמב"ם אמר הבנים היינו נפרו במצרים ויוציאנו, בא הרמב"ם ואמר, נכון, זה יפה מאוד. אבל אם אתה לא תבין את זה ברמה אישית פרטית, שאני עצמי הייתי במצרים, לא קיימת, מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבח. והוא שידרוש לערבי עובד אבי עד שימור כל הפרשה שלו. כמו שאנחנו אמרנו בפעם הקודמת, ככל שאתה חכם יותר, נבון יותר, יותר יודע את התורה, זה יותר קשה. כי אתה יותר רואה את זה מבחוץ. אתם זוכרים חכם מה הוא אומר? חכם מה הוא אומר? נו. מה הוא אומר? מה הם המשפטים? נו. עכשיו ציבה השם אלוקינו אתכם. מה עונים לו בתורה? בתורה. באגדה מה עונים לו? באגדה מה לא? באגנו? הפתה? אמור לו? כי יכולת הפסח, אם מפתירים, אחר הפסח הפיקורן. יפה מאוד. ומה כתוב בתורה? מה התשובה על החכם? מה כתוב בתורה? מה התשובה על החכם? נו. זוכרים בתורה, בפרשת ההתחנה. מה התשובה על החכם? ואמרת לבינך. ואמרת לבינך. עבדים היינו לפרעון. ויוציאנו השם אלוקינו. מכירים את עבדים היינו? אתם יודעים מה החכם שאל? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אז אתם שואלים, אז למה לא קופצים כמו ברשע ואומרים לכם ולא לא? כי בחוכמתו הוא מבין שהשם אלוקינו. הוא יכול לתת לך אבא שיעור על זה. הוא כתב דוקטורט על אחדות השם. הוא אחדותו לא. הוא מבין באחדות השם הכל. אבל הוא מרגיש אתכם. מה לעשות? חוכמה זה גם קצת נכות, מה אפשר לעשות? אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר. זה מאוד קשה למי שחכם. כי הוא לא בשביל סיפורים. והאבא אומר לחכם, ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ואותנו הוציא משם. מישהו שזוכר את הגמרא בערבי פסחים, אמר רבא וצריך שיאמר, ואותנו הוציאים משם. מאיפה זה? זה מהתשובה לבן. אחר לא נכנסתי עכשיו לארבעת הבנים. אבל תמיד שאלתי את עצמי, למה הבן החכם בהגדה מקבל תשובה אחרת? מה התשובה שהבן החכם מקבל בהגדה? נו, עוד פעם. אף אתה, בוא נדייק בתשובה, אף אתה, מה? אמור לו, כי הלכות הפסח, הם מפתירים אחר הפסח, אפי קומן. כל המפרשים מתקשים שם. מה אתה רוצה להגיד לבן החכם? את הלכות הפסח. אז מה הקשר פתאום לאפי קומן? אז המפרשים אומרים, שאולי הפשט הוא הפתה אמור לו, כי הלכות הפסח מההתחלה עד... הם מפתירים אחר הפסח אפי קומן. כלומר, תגיד לו את כל ההלכות, תלמד איתם. זה טוב, אבל זה לא מה שכתוב. ובכל הנוסחות בהגדות כתוב, הפתה אמור לו כהלכות הפסח, נו, הם מפתירים אחר הפסח אפי קומן. מה אומרים החכם? נשמעו, זה כנית לא. מה זה הם מפתירים אחר הפסח אפי קומן? מה פירוש הם מפתירים אחר הפסח אפי קומן? שאחרי אכילת האפיקומן אסור לתרום כלום, נכון? אין מפתירים אחרי אכילת הפסח. אחרי אכילת הפסח, בעזרת השם, שנזכה לאפיקומן שנוכל, אז אחרי אכילת הפסח אין מפתירים אחר הפסח, לא אומרים כלום. זאת ההלכה, זאת ההלכה הכי חשובה של ליל הסדר. מה זה אין מפתירים? מה זה אין מפתירים? למה?
נו, מה מופיע בהלכה? למה לא אוכלים כלום אחר כך? למה? שישאר לו הטעם. אתם יודעים מה זה שישאר לו הטעם? זה בקישקס. אתם יודעים מה זה קישקס? קישקס. בבטן שישאר לו הטעם. תשמע, עד על הרתה יושב עם הבן החכם, נכון? אתה זוכר שהרמב"ם אמר שמצווה להודיע לבנים לכל אחד לפי מה שהוא? אתה יודע מה הבעיה של החכם? הוא אינטלקטואל יותר ממך. אבל זה לא תמיד נכנס אצלו לקישקס. את כל הלכות הפסח תגיד לו, כמו ההלכה של אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אתה יודע מה זאת ההלכה של אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? לך לישון עם הטעם של פסח. הלילה אתה צריך לתת לו את הטעם. את הטעם של מה משתנה, את הטעם של מצה, את הטעם של מרור, את הטעם, זה בגוף ראשון. ואותם יפים. אז צריך להבין שלפי זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה עצם המבנה של מצוות והגדת לבנך. כמו המבנה ואילו התשובה, הם בעצם המבנה, ואם אין שאלה ותשובה, לא קיים מצוות זכור את היום הזה אשר יצאתם. כך מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה לא שיצהיר הצהרות על מה קרה לעם ישראל במצרים, אלא שידרוש בגוף ראשון את הרמי עובד אבי, עד ויוציאנו. על ויביאנו תדבר בעזרת השם בכל המועל אחר כך. היום מדברים על הבכל בעובדו. זה דבר מופלא. אלה שתי ההלכות, או זה ארבע הלכות, אבל אלה שני המאפים שקובע הרמב״ם, אבל אלה שני המאפים, אנחנו מעמוד בזה ברמב״ם, המאפיין השלישי שהרמב״ם קובע, לא להיכנס אליו עכשיו, נמצא בהלכה ה', והוא המאפיין השלישי המייחד את הגדה של פתח, כל מי שלא אמר שלושה דברים הללו, בליל 15 לא יצא ידי חובתו, ואלו פסח, מצה ומרור, ולזה בעזרת השם יתברך מגיע ואיתו בזמנו. ואמרנו שהרב מבריסק, הזכרנו אותו בשבוע שעבר, למד ברמב״ם, וזה בכלל לא חידוש, זה ממש כתוב ברמב״ם, שאת המאפיינים האלה הם הקובעים את עניין ליל הסדר, את עניין ההגדה. שאלה ותשובה, בנות ושבח, וכל שלא אמר שלושה דברים אלו, חובה לומר פסח, מצה ומרור. אז בפסח מצה ומרור ניכנס בעזרת השם בהמשך. על הבסיס הזה של גנות ושבח, הפעם הקודמת הרחבנו בחלק הראשון, על הבסיס של גנות ושבח בנויה כל ההגדה. על זה בנוי המבנה. והוא בנוי גם בעניין הרוחני של מתחילה עובדי עבודה הדרה היו אבותינו, וגם בעניין הפיזי, הלאומי, של עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו. ורבו שמואל שהביאו את שני הדברים, כל מבנה ההגדה בנוי על זה. במרכז דרשת הרמי עובד אבי. מעמיתו של סימני הסדר, אנחנו רוצים להתחיל להיכנס להגדה עצמה, ולכן אנחנו נכנסים לסימני הסדר כבר. סימני הסדר בנויים בעצם על אותו מבנה. ישנם הרבה מאוד סימנים, נדמה לי שכמעט כולם, אולי אפילו כל מי שיושבים פה, רגילים לסימנים המפורסמים של קדש ורחץ. במקור אחד, אזכור לסימנים, בוא נספור אותם רגע ולא נתבלבל. כמה סימנים יש פה? אני אקל, אני אגיד לכם 15 סימנים, אבל לא להתבלבל בקריאה. קדש, אורחת, כרפס, יחץ. נכון? ארבע בינתיים. מגיד, רחצה.
ועכשיו? רוצים עצה ביחד או שתיים? בוא נראה עוד רגע. מרור כורך, שולחן עורך ביחד או שתיים? זה עוד אחד, נכון? שולחן עורך ביחד, צפון ברך, הלל נרצה. זאת אומרת שמוציא במתן זה שני סימנים. כי כדי להגיע לחמישה עשר סימנים, כמו שמופיעים פה בראשונים, אז מוציא במתן זה שני סימנים. קדש, פורחס, קרפס, אם אני מחלק את זה לשלוש חמישיות, ומיד תראו שזו החלוקה. המהר"ל בונה על זה מבנה שלם בליל הסדר. אז בשלוש חמישיות שיש לפנינו זה קדש, פורחס, קרפס, יחץ, מגיד. רחצה, מוציא, מצא, מרור, כורך. שולחן עורך. צפון, ברך, הלל, נרצה. אלה התימנים, יש מי שלא מזכירים את הנרצה בסוף שם, התימנים אחרת עושים, כל אחד פה במנגים שלו, אבל אלה 15 התימנים של ההגדה, שאם נסתכל עליהם לשנייה אחת, חמישיות, כי יש חמישיות, כי הם עסוקים בעצם בשלושה שלבים של הסדר. קדש ורחץ, קרפס, יחץ ומגיד, כולם נמצאים עוד לפני תחילת האכילה. נכון? הם מצוות ההגדה. קידוש ומצוות ההגדה. האורחת הוא עוד לא לאכילה. האורחת הוא כדי לעשות שינוי. האורחת הוא בשביל הקרפס, נכון? והקרפס הוא בשביל לעשות שינוי. עוד נדון בכל אחד בעזרת השם בהמשך. בסדר? והיחד הוא עוד לא לאכילה, זה עוד לא המוציא. נכון? חוזר את הנצה ומחביא אותה, שם אותה פה, מחביא אותה, לא משנה עכשיו. אז קדש ורחץ קרפס יחץ והקדדה. פרק מהווהיגדדה. כי איך עושים והיגדדה? אמר הרמב״ם בהלכה ג' נו, צריך לעשות מה? שינוי שישאלו הבנים. זה הכל היה שינויים שישאלו הבנים. נכון? הלילה הזה מטבילים שתי פעמים, קרפס, נכון? יחד, בסדר? מגיד. בסוף המגיד, מגיעים לחמישייה השנייה שלא כוללת את השולחן עורך. החמישייה השנייה, אם תסתכלו עליה, היא ההתקדשות והאכילה של דיני פסח. אילו היינו זוכרים לאכול גם פסח, יכול להיות שגם זה היה פה. אבל יש לנו עוד זאת, כי אותו היינו רואים בסוף. אז זה... רחתה, מגילת עיריים, מוציא, מצא, מרור, כורך. זה מה שיש. מצא, מרור, כורך. נכון? מצא, מרור, על אכילת מצא ועל אכילת מרור, כורך, זכר למקדש כאילו. לכל אחד מגיע. ועכשיו מגיעה החמישייה השלישית שהיא באה אחרי ההגדה. נכון? היא באה אחרי המגיד והיא עכשיו מתחילה. שולחן עורך, צפוי, ברך, הלל, כלומר כל הפרק השני של ההלל, תדה, חסד סיבור פסח כהלכתו, סיום ההגדה. המהר"ל מפראג בקבורות השם בפרק נ"ט נכנס באריכות ובעומק גדול מאוד לעניין 15 הסימנים ו-15 החלקים של ההגדה של פסח. הוא לא נכנס לזה בקדש ורחץ, הוא נכנס לזה בכמה מעלות טובות למקום הרים. זוכרים? די בעינו. כן, בעצם היה צריך עכשיו קצת לנגן, אבל עוד לא מספיק אם הנגנים, אז נגיע לזה לאט לאט. אבל בכמה מעלות טובות למקום עלינו, נעשה עוד פעם את התרגיל לשנייה אחת עם עצמכם, כולם יתבלבלו לשנייה בין 14 ל-15, אבל תסתכלו שנייה, כמה מעלות נמנות פה? לכאורה, אבל כמה מעלות נמנות פה לא לכאורה? תבדקו, כמה מעלות טובות נמנות פה? כמה מעלות טובות? בקיצור, כמה יש? 15 מעלות. בחשבון אתה נתקע תמיד ב-14, כי יש שניים שאתה קופץ כל הזמן. יש כאן 15 שלבים, 15 מעלות, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, יציאה ממצרים 1, שפטים 2, אילו עשה בהם שפטים ולא עשנו באלוהיהם, אילו עשה באלוהיהם ולא הרג את בכוריהם, אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם. אני ברשותכם עוצר חמישייה ראשונה. אתם יודעים למה זו חמישייה ראשונה? כי זאת החמישייה שלנו מול מצרים. אנחנו עדיין במצרים. זו החמישייה שמתארת את היחס של ישראל ומצרים. היינו במצרים והוציאנו, עשה בהם שפטים, עשה באלוהיהם, הרג את בכוריהם, נתן לנו את ממונה. בסדר? עכשיו להמשך, נו. אילו נתן לנו את ממונם, עכשיו אנחנו בחמישייה הבאה, ולא מה? קרא לנו את הים. אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו לחורבה. אילו העבירנו בתוכו לחורבה, נו, ולא שיקה צרינו בתוכו. איפה נמצאים שלושת הדברים האלה? בים. אילו שיקה צרינו בתוכו ולא סיפק צורכנו במדבר 40 שנה?
לא,
סיפק צורכנו במדבר.
בתוכו
רשת. לא, אתם מחליטים לא שיקה תרינו בתוכו. אילו שיקה תרינו בתוכו ולא סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, אילו סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, נו, ולא הכילנו את המן. זאת חמישייה שנייה. החמישייה הזאת זה לא היחס בינינו לבין מצרים. לשון המהר"ל, החמישייה הזאת מתארת את היותנו ישראל בפני עצמך. היא הולכת שלב שלב, ולא בכל מידה היום, אנחנו נלך עם זה לאט לאט, היא הולכת שלב שלב, מה קורה בשלבים של העלייה מעל כל הטבע. מעל המציאות. הטבע הוא שיש ים ויש יבשה, אבל יש כאן אומה שהיא למעלה מהטבע. הטבע הוא שאי אפשר ללכת במדבר ולחיות, אבל סיפק צורכנו במדבר 40 שנה. הטבע הוא שאין מן במדבר, אבל האכילנו את המן 40 שנה. זאת החמישייה השנייה. והחמישייה השלישית והאחרונה, נו, אימא, אילו הכילנו את המן עכשיו בחמישייה ולא נתן לנו את השבת, מה זה קשור למצרים? אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני, או אפילו לא נתן תורה אלא עצם קרבה להר סיני, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את תורתו, אילו נתן לנו את תורתו ולא הכניס ישראל, הכניסה ישראל, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית המכירה שיכפר לנו על כל אבותינו. אז החמישייה השלישית עוסקת בקרבה אל הקדוש ברוך הוא. החמישייה השלישית עוסקת בדביקות. היא פותחת בשבת, מהי השבת? אותי ביני וביניכם, כי היא מסיימת בבית המקדש. בסדר?
החמישייה הראשונה מתחילה בעצם הקשר שלנו וביציאה שלנו ממצרים. אחר כך החמישייה השנייה ואחר כך החמישייה השלישית.